ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום תענית דף יוד זי. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה שנייה בדף יוד זי. הנושא שהוספנו בשוליים, מחלוקת תנאים, מהו סיום הברכות של אליהו ושמואל. וכמובן אנחנו מתייחסים לתוספת הברכות בימי התענית, בשבעה תעניות האחרונות, הכל כפי שמובא במשנה בדף ט"ו עמוד א'. ויש לציין שאנחנו פותחים כעת עם דיבור המתחיל מהמשנה. כתוב, אנחנו קוראים בגמרא, על הראשונה הוא אומר מי שענה את אברהם, אבל חשוב לנו את התוספת, ההמשך. אצל שמואל, וזה היה הברכה הרביעית, על שמואל הסיום, החתימה, שומע צעקה, ברוכת השם שומע צעקה. הברכה שמופיע בו אליהו זה החמישית במשנה, החמישית החתימה הוא ברוכת השם שומע תפילה. אז רק לחזור על הנקודות העיקריות, שמואל שומע צעקה, אליהו שומע תפילה. נמשיך בגמרא עכשיו. תנא, יש מחליפים צעקה לאליהו ותפילה לשמואל. מקודם אמרנו שמואל זה צעקה, וכעת שמואל זה יהיה תפילה. לפני כן אמרנו אליהו תפילה, עכשיו אליהו צעקה. ממשיך הגמרא, בשלמה גבי שמואל כתיב בתפילה וכתיב בצעקה. יש מקום לשתי הדעות, כי שני המושגים האלו של תפילה וצעקה מופיעים אצל שמואל, ורשי מביא את המקורות לכך. אלא גבי אליהו תפילה כתיב, כמו זה, כמו משנתנו, צעקה כפי ההצעה פה בברייתא שהבאנו, שיש מחליפין, אבל צעקה לא כתיב. אתה רוצה להגיד על אליהו ברוך אתה השם שומע צעקה, אבל צעקה לא כתוב אצל אליהו. איפה תפילה כן? רש"י כותב גבי אליהו במעשה דהר כרמל כתיב תפילה, תכתיב ענני השם ענני, דמשמע לשון בקשה או תפילה, אבל לא לשון צעקה. הגמרא עונה, ענני השם ענני לשון צעקה היא. כנראה הכפילות הזאת היא גם משתלבת עם המושג של צעקה. ומילא הגרסה שבמשנה שלנו יש לו על מה לסמוך, וגם יש מחליפים, יש לו על מה לסמוך. על השישית הוא אומר מי שענה את יונה וכולי, על השביעית הוא אומר מי שענה את דוד. מה שיעניין אותנו כעת זה עניין של סדר היסטורית. השישית שקודם לשביעית, כמובן מקדים יונה לדוד, אבל היסטורית זה לא היה כך. מכתי יונה בתר דוד ושלמה הווה, מה הייתה מה מקדים לברשע? למה יונה מופיע מבחינת הסדר הברכות הוא בשלב השישי ודוד ושלמה רק בשלב השביעי? הגמרא עונה, משום דבי למכתם מרחם על הארץ. בסוף הברכות שהוספנו בימי התענית יש חתימה של חתימה אחרונה, ברוך אתה השם מרחם על הארץ. הנוסח הזה שייך לדוד ושלמה. רש"י מביא שני הסברים דבי למכתם, נקרא רש"י ביחד בסוף כל הברכות ברוך מרחם על הארץ, ולאחי בי באותה חתימה דוד ושלמה שהן התפללו על ארץ ישראל. הנמי משום דעינו תיקון בית המקדש, דוד הכין את התשתית לבית המקדש ושלמה כידוע בנה אותו, והוא עיקר הארץ, כך שמעתי. חזרה לגמרא, מאחר שרצינו, אני רק חוזר מה שתרצנו, שמאחר שרצינו שהברכה האחרונה תהיה מרחם הארץ, וזה מתאים למשמו, אז זה גבר על השיקול של מיקום ההיסטורי של הדמויות האלו. תנא, משום סומכוס אמרו, במקום ברוך מרחם הארץ, הוא גורס ברוך משפיל הרמים. מה שכותב, משפיל הרמים היו אומרים במקום ברוך מרחם, שהכניעם במטר, ששבו בתשובה. ממשיך הגמרא, שלוש תניות ראשון אנשי משמר מתענין ולא משלימים וכו'. תנו רבנן, אנחנו נראה עכשיו ברייתא שאנחנו ניסינו לשלב את ההסבר בתוך כדי לימוד המשנה עם מה שאנחנו נראה עכשיו שחור לבן בגמרא. ההתייחסות הוא להבדלים בין אנשי משמר לאנשי בית אב. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו הגבלת יין לאנשי משמר ובתי אב בזמן בית המקדש, כהנים ושתיית יין בזמן הזה, מחלוקת תנאים. הגמרא, שוב פעם הדיבור מתחיל, אני קורא עוד פעם שלוש תניות ראשונות, אנשי משמר מתענין ולא משלימים. אנשי משמר, כפי שהסברנו גם בעבר, זה חלוקת הכהונה בארץ ישראל ל-24 משמרות. כל משמר שירת שבוע ימים, אבל השירות יומי, יום יום, לא היה על ידי כל אנשי המשמר. זה היה נחלק לבתי אב, כל יום בית אב אחר. השאר אנשי המשמר שהיו בבית המקדש באותו שבוע, הם היו איך אנחנו קוראים היום ריזרבים, כלומר הם עמדו לסייע את הבית אב אם היה עבודה רבה מדי לבית אב, אז היו באים אנשי המשמר לעזור לסייע. תנו רבנן, מפני מה אמרו אנשי משמר מותרים לשתות יין בלילות אבל לא בימים? תשובה, שמה תכבד העבודה על אנשי בית אב ויבואו ויסייעו להם, וכידוע שתו יין פסול לעבודה. ביום היה חשש כזה, עיקר עבודת הקורבנות היו בשעות היום, בלילה גם היו התעסקות בקורבנות מדי פעם, אבל לא היה חשש הכבדה, וממילא לא היו צריכים לקחת בחשבון הצורך לאנשי משמר לבוא לסייע, לכן היו יכולים לשתות יין בלילות. בפני מה אמרו אנשי בית אב לא ביום ולא בלילה? בפני שהם עסוקים תמיד בעבודה. מכאן אמרו, רש"י כותב, מכאן אמרו מדקתני אחא, ואפילו אנשי משמר שלא היו עובדים באותו היום כלל, אפילו הכי אסורים לשתות יין, זה מחשש שאולי יצטרכו להם, זה היה מספיק לאסור שתיית יין בשעות היום. אז מכאן אמרו כל כהן, עכשיו נוסיף, בזמן הזה שאין בית המקדש, שמכיר משמרתו ומשמרת בית אב שלו, יש לו איזו מסורת בתוך המשפחה, שהוא בא מאחד מה-24 משמרות ששירתו בבית המקדש, והוא גם מכיר באיזו יום מן השבוע היה אמור לשרת, כי הוא מכיר בית אב שלו ויודע שבתי אבותיו קבועים שם, אפשר להבין, ורש"י מאיר על כך, לא כל הכהנים היו משרתים באיזושהי שלב בית המקדש. אז לכן, אם הוא יודע שבתי אבותיו היו קבועים שם בבית המקדש, אסור לשתות יין כל אותו היום. ולמה? כי שמה ייבנה בית המקדש ויזעיקו אותו מיד לעבוד בבית המקדש. והוא, אם הוא יודע את התאריך של שירות אבותיו, גם הוא ישרת באותו יום. הגמרא ממשיכה במכיר משמרתו ואין מכיר משמרת בית אב שלו, אז מה, איזו רמה ידיעה יש לו? יש לו ידיעה שבשבוע מסוים אבותיו היו מופיעים בבית המקדש, אבל הוא לא יודע באיזה יום בשבוע, ויודע שבתי אבותיו קבועים שם, אסור לשתות יין כל אותה שבת. השבת כבר כל אותו שבוע, כי שוב פעם שמה יבנה בית המקדש והוא יצטרך להיות יחד עם אנשי המשמר שלו. יש עוד שלב, אינו מכיר משמרתו ומשמרת בית אב שלו, ויודע שבתי אבותיו קבועים שם. הוא יודע שהוא בא מכהנים שהיו משרתים בבית המקדש. אני אמרתי מקודם ויש לחזור על זה, לא כל הכהנים בוודאות היו משרתים בבית המקדש. האדם הזה יודע שאבותיו היו משרתים, אבל הוא לא יודע באיזו שבוע, או בוודאי לא איזו יום. אז עליו אנחנו אומרים אסור לשתות יין כל השנה, כי עוד פעם לוקחים בחשבון, אולי ייבנה בית המקדש, ואולי באותו יום שיבנה הוא זה שצריך לעבוד. זה דעתו של התנא קמא. רבי אומר אני אסור לשתות יין לעולם. כלומר בעיקרון היינו צריכים לאסור מחשש או תקווה שמה ייבנה בית המקדש. ורבי, כפי שרשי מביא, אומר גם אם היית יודע משמר שלך והבית אב שלך, זה לא יעזור, כי אולי ישתנו הסדרים מי משרת מתי, וממילא בעיקרון היינו צריכים לאסור שתיית יין לכהנים לעולם. אבל מה יעשה שתקנתו הלכלתו? רשי מסביר את זה, ואנחנו נלמד ביחד את רשי בשורה שנייה מתחת לגמרא. רבי אומר אני כהן עשו וכו', כלומר אי חיישינן כמו שהתנא קמא אמר לשמה ייבנה, יהיה עשו לעולם אפילו המכיר משמרתו ומשמרת בית אבותיו. וחיישינן שמה ישתנה סדר משמרות ושמה יעבדו כולם לחנוכת הבית בבת אחת, ונמצא זה צריך לעבוד. אבל מה יעשה שתקנתו כלכלתו? תהווה כמה שנים שלא חזרה בירה, עוד לא נבנתה בית המקדש, וכלכלה זו, הכלכול הזה, תקנתו גורמת לכך לשתות יין בעדיה, ולשמה ייבנה לא חיישינן. חזרה לגמרא. אמר אביי, כמן שתו העידנה כהני חמרה. על סמך איזו שיטה כהנים שותים יין בזמננו? תשובה, כרבי, כפי שיטת רבי, כמו שהסברנו עכשיו. אנשי משמר ואנשי מעמד עשויים לספר תספורת ולחבס, ובחמישים מותרים בפני כבוד השבת. מה איתם? למה אוסרים אותם במשך השיעה אותו שבוע, אוסרים עליהם מלסתפר, מלחבס בגדים? אמר רבא בר בר חנה רבי יוחנן, כדי שלא ייכנסו למשמרתם כשהם מנובלים. אנחנו רוצים לעודד אותם להכין את עצמם לבואם לשבוע של שירות בבית המקדש. שזה קיים אפשרות שבתוך אותו שבוע יכול גם לטפל בעצמו. אנחנו מכירים את הטבע האנוש, מה הטבע האנוש? אני קורא לזה שיטת הדחייה, לדחות את זה עד לדקה האחרונה, ואנחנו לא רוצים את זה, כי אנחנו רוצים שהוא יבוא כבר מוכן. בואו נתאר לעצמנו, אדם מוזמן לאירוע של כבוד, אולי זה חתונה, אדם מתלבש יפה, מסתפר הכל לפני החתונה, לא בא לחתונה ובורח לאיזושהי חדר צדדי ושם מסתפר ומתלבש. אז אם לאירוע של אירוע אנושי עושים ככה לאחת כמה וכמה, צריכים להכין את עצמנו לקראת שירות בבית המקדש. תנו רבנן, מלך מסתפר בכל יום, כהן גדול מערב שבת לערב שבת פעם בשבוע, כהן הדיוט אחת לשלושים יום. וכאן מקורות, מלך מסתפר בכל יום, מה הייתה מה? אמר רבי אבא בר זבדא, מה קרה? בפסוק כתוב, מלך ביופיו תחזנה עיניך. אז הדאגה ליופי הוא תמידי, וזה מביא אותנו שהמלך צריך, אם המילה מסתפר או לסדר את שעותיו, איזה טיפול יומי בשעותיו. כהן גדול מערב שבת לערב שבת, מה איתה מה? אמר שואב שמור בר יצחק, הועיל ומשמרות מתחדשות. בשבתות משמר שהיה שם עד מתחילת השבוע היא עוזבת, והמשמר החדשה באה. אז אנחנו רוצים שהכהן גדול יהיה ביופיו לקראת המשמר החדש שיבוא עכשיו מחר בשבת. רשי כותב, ומשמרות מחדשות בכל שבת ושבת. אגב, זה לומדים את הדברים האלו בין היתר גם בסוף מסכת סוכה. ומשמרה שלא ראתהו עד עכשיו, הוא בא לראותו, הדבר נאה שתראו את הכהן גדול ביופיו. ממשיך הגמרא, כהן הדיוט אחת לשלושים יום מנהלן. הגמרא תעסוק כעת בעניין כהן הדיוט באריכות. מה המקור שאומר שכהן הדיוט מסתפר כל 30 יום? תשובה, עטיה פרה, פרה מנזיר, כתיב הכה, אצל כהנים כתוב וראשם לא יגלחו ופרה לא ישלחו, או כתיב הטעם בנזיר, קדוש יהיה גדל פרה שיער ראשו. מה להלן אצל נזיר 30, אף כאן 30. אנחנו יודעים שאדם שמקבל על עצמו נזירות, הוא אם הוא לא נוקף באורך הנזירות, סתם נזירות 30 יום, מה קורה בסוף ה-30 יום? הנזיר מסתפר. אז כמו אצל נזיר שמסתפר כעבור 30 יום, גם כהן הדיוט ונזיר גופי מנהלן שהאורך הזמן הוא 30 יום, אמר מתנה, סתם נזירות 30 יום. מנהלן המקרא, יהיה. ראינו, קדוש יהיה גדל פרסי ראשו. המילה יהיה בגימטריה טלטין הווי. שני יהודים זה 20 ושניהם זה עוד 10, 30. אמר לרב פאפה לאבאי ודילמח גם הכחמנה, אולי התורה אומרת כך אצל הכהנים, לא לרבו, כלל לרבו זה לגדל, שלא יגדל, לא לתת לשיער ראש הכהנים לגדול כלל, כלומר יסתפר בכל יום. אולי זה, ורשי מסביר קצת יותר, לא לרבו כלל אלא יסתפרו בכל יום, דהכי משמע ופרה, דהיינו 30, לא ישלחו אלא יגלחו, כלומר כל יום. אולי זה הכוונה. הגמרא דוחה את זה. אמר לי, אבאי עונה לרב פאפה, אם אבי כתב לא ישלחו פרה כדכאמרת, הייתי מסכים איתך שיש עליו לספר כל יום. השלכתיב ופרה לא ישלחו, יש להבין פרה להווה, ופרה זה 30 יום, 30 יום של גידול שיער. 30 כן, זה אפשר להיות, אבל מה שלוחי הוא דלא לשלוח, אבל מעבר לזה לא, לכן מסתפר כל 30 יום. הגמרא שואלת, היא הכי אפילו העידנה נמי, גם בזמן הזה יש לחייב תספורת כל 30 יום. הגמרא עונה, דומיה דשטויה יין, מה שטויה יין בזמן ביהודה אסור שלא בזמן ביהשרי. האיסור שתייה מצד כהנים זה רק בזמן שבית המקדש היה קיים, שלא בזמן ביה, זמן שלא באים לבית המקדש, בזמן שהבית חרב מותר. אז כמו אצל יין יש את החלוקה הזאת, אף ההכנה מגם אצל תספורת יש את החלוקה הזאת. וממילא שהעידנה אין בית המקדש, אז כמו ביין אין הגבלה על הכהנים גם, וגם בתספורת אין חיוב תספורת כל 30 יום. הגמרא שואלת, ותניא, רבי אומר, אומר אני, וזה מה שלמדנו מקודם, הכהנים אסורים לשתות יין לעולם, אבל מה אעשה שתקנתו כגדולתו ויאמר אביי, כמה שאתו עידנא כאן ניחם, ואביי אמר מקודם, גם זה ראינו לפני כמה שורות, על פי מי הכהנים שותים יין בזמן הזה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב' כרבי, מכלל אפשר לדייק, דרבנן אסרי, רבנן כן אוסרים כהנים מלשתות יין בזמן הזה. אמרנו, לפי שיטת החכמים, קיים, נקרא לזה, התקווה או החשש שמה ייבנה. כתבנו בשוליים מימו נושא, המשך. למה לפי הרבנן, בזמן הזה, מצד אחד, מקפידים שכהנים לא ישתו יין, אבל לא מקפידים שיסתפרו כל 30 יום? התשובות מסומנות בצורת הר גש, כאן מספר 1, ועוד כמה שורות אנחנו נראה רב אשי מספר 2. אז הגמרא עונה, מהי טעמה? למה אסרו החכמים לכהנים לשתות יין אפילו בזמן הזה? מהרה ייבנה בית המקדש ובאין הכהן הראוי לעבודה ולקה, אם הם ישתו אז לא יהיה לי כהנים לשרת בבית המקדש שאולי ייבנה עוד היום. אבל בתספורת אפשר למספר ועיל מיד לעבודה. אצל היין אין, ובינתיים אנחנו נחקור ונברר את זה, הנקודה הזאת, אבל בינתיים אצל יין הוא שונה מתספורת. אצל יין, אם היינו מתאים להם לשתות ויבנה בית המקדש באופן מיידי, אין כהן, אם כולם ישתו יין, אין מישהו ראוי לעבודה, כי ישתו יעשו בעבודה, אבל תספורת, מה אז תגידו? הוא לא הסתפר במשך שלושת החודשים האחרונים? אין בעיה, בא בית המקדש, מיד צריכים כהנים, זה מיד הסתפרו, ואז הנה, טיפלו בסער באופן מיידי, ו... אפשר לגשת מיד אחר כך לעבודה. יש קטע בסוגריים, ואנחנו מאירים אצל הכוכבית בשוליים, הסוגריים מראים עד כאן עיקר התשובה. אמרנו את ההבדל בין יין לתספורת. בתוכם גמר דנה בשאלה, למה לא אומרים שליין עמי יש פתרון? למה לאסור מהכהנים שתייה? כן, אפשר להתיר שתייתה, ואם נצטרך לכהן, הוא ילך לישון מעט. זו השאלה, אבל הגמרא גם יתרץ למה אי אפשר לומר כך. שואלת הגמרא, בתוך הסוגריים, אי הכי שתייה יין נמי, אי הכי מה? אי הכי שלתספורת אין צורך להקפיד על ההגדרות או הזמני תספורת בזמן הזה, כי גם אם ייבנה בית המקדש יש פתרון מיידי, אז גם שתוי יין נמי אפשר דגני פוטרטה, תן לכהנים לשתות יין. מה, יבוא בית המקדש כמו שרשי אומר במסכת ראש השנה שהבית המקדש ירד שלם מן השמיים ויצטרכו כהנים, גם אם הם שתו יין אפשר דגני פורטה, הם יכולים לישון קצת ועיל ויכנסו לעבוד בית המקדש. כדי רמי ברבא, דמר רמי ברבא, דרך מיל, כאילו ללכת במיל 2,000 אמה ושינה כלשהו, מפיגים את היין. הגמרא עונה, לאו מי התמעלה, אמר רב נחמן הרבה רבוע, לגבי יין, הרי תסכימו שרב נחמן אומר, לא שנו ששינה מועילה, אלא כששתה שיעור רביעית, אבל שתה יותר מרביעית, כל שכן שדרך מטריבתו ושינה משקרתו. אז מאחר שאם אנחנו נותנים היתר לכל משתות יין, אף אחד לא אומר שהוא יגביל את עצמו לרביעית. הוא ישתה יותר. אם הוא ישתה יותר, אז באמת אין פתרון מיידי. ולכן, מאחר שהחכמים אומרים, יש לקחת בחשבון שם יבנה בית המקדש, אי אפשר להתיר לכהנים לשתות יין, כי אין פתרון מיידי. מה שאין כן אצל תספורת, יש פתרון מיידי. רב אשי אמר, גישה שנייה לעניין למה אצל תספורת לא מקפידים בזמן הזה, ואצל יין כן מחמירים ועוסרים לפי החכמים. אז רב אשי אמר, שטויי יין, זה מחלי מחלל, מחלי עבודה. אם כהן שטו יין יעבוד, הוא מחלל את העבודה, פוסל את העבודה שהוא עושה, גזרו בהו רבנן, אז רבנן החמירו וגזרו לא לשתות יין בזמן הזה לכהנים. כמובן פועי ראש, כלומר שלא מסתפרים, מה התסליט הכי גרוע? כהן שלא הקפיד לסתפר, אז יש לו גידול שיער ראש יותר מ-30 יום עליו, זה לא מחלי עבודה. גם אם הוא משרת בבית המקדש, מקריב קורבן במצב כזה, הוא לא מחליל את העבודה. העבודה קשרה, הקורבן קשר, לא גזרו בהו רבנן. אז כאן רואים הבדל ברמת החומרה של כהן שתו יין, בניגוד לכהן שלא הסתפר. ולכן אצל דבר שמחליל עבודה, רבנן גזרו לא לשתות יין בזמן הזה, שמה ייבנה בית המקדש. פורי ראש, כהן שלא הסתפר, שאם הוא יעבוד בצורה כזו, במצב כזה, הוא לא מחליל את העבודה, אז לא מקפידים בזמן הזה. הגמרא מעלה קושיה, תשימו לב, קושיה ארוכה. מטיבי, ואלו שהן במיטה, מיטה בידי שמיים, שטוי היין ופורי ראש. כהן שעובד בבית המקדש או שטוי יין או בלי לסתפר, חייב מיטה בידי שמיים. בשלמה שטוי יין בהד יקטיבו יין ושיחר על טשט אתה ובניך. יש המשך לפסוק, ואנחנו גם הוספנו את הפסוק בשוליים, שיין ושחר תשת אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד ולא תמותו, חוקת עולם לדורותיכם. זה בפסוק ת' בויקרא פרק י'. בפסוק י' כתוב, ולהבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור. אז הגמרא אומרת, מה שכתוב פה בברייתא ששטויי היין חייבים אם כהן עובד בשכרות בהשפעת יין, חייב מיטה בידי שמיים, כי כתוב, אני קורא עוד פעם, יין ושיחר על תשת אתה ובניך ולא תמותו, אלא פורי ראש מנהלן. תשובה, אנחנו מביאים פסוק מיחזקאל פרק מ"ד, אנחנו גם נתייחס לפסוקים האלו. הוספנו אגב את הפסוקים בעמוד א' בשוליים. אז מה כתוב שם? וראשם לא יגלחו ופרה לא ישלחו, זה בפסוק ח', ובפסוק ח' א' וכתיב פטרי, ויין לא ישתו כל כהן בבואם אל החצר הפנימית. זה סוף פסוק ח' א'. ומה רואים? ואנחנו גם דרך הסימונים אפשר לצא בקלות, יש עקש בפסוק ח' הוזכר יין, בפסוק ח' א' הוזכר ראש, והתקש פורי ראש לשטוי יין. מה שטוי יין במיטה? כבר הוכחנו, זה מפורש בספר ויקרא, אף פורי ראש במיטה. ומינה, מהעקש הזה נתקדם עוד שלב, אם משתו יין דמחלי עבודה, אף פועי ראש דמחלי, מחלילים, מחלי עבודה. אז התשובה שרב אשי נתן מקודם, שדווקא שתי יין מחלילים עבודה, בפועי ראש לא פוסלים, לא מחלילים את העבודה, הוא לא מדויק. אז הגמרא אומרת, הוא מסכמת, ולפי מספר גרסאות גורסים פה קשיה. אמנם רשי אומר שלא גורסים את זה, אבל בשוליים אפשר לראות שיש כמה שגורסים ככה. קשיה בזה מסתיים הקושיה. אמר לי, אני מדלג על הקטע שבסוגיים של המדפיס, על פי ההנחיות שבופיעים בשוליים. אמר לי רבינה לרב אשי, המקמי דעת היחזקל, מה נאמרה? לפני יחזקל, שבו ראינו את ההקש בין יין ופועי ראש. אבל לפני יחזקל, יחזקל היה בסוף תקופת בית ראשון, אבל כל המאות שנים לפני כן, מי אמר את זה? שיש להקיש בין פועי ראש לשטויי יין. הגמרא עונה, ותשימו לב, תשובה ארוכה. אמר לי, ולטעמך, לשיטתך שאתה מעלה את השאלה הזאת, כאילו יש כאן קושי או בעיה, מה היה קורה לפני יחזקאל, אז הרי אמר רב חיסדא, דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו, מדברי קבלה למדנו את הדבר הבא, לא מופיע בתורה אלא בקבלה, כלומר בנביאים אחר כך, כל בן ניחר, הרי לב, הרי בשר, לא יבוא אל מקדשי. פסול הרי לשרת בבית המקדש. המקמי דעת היחזקאל, מן אמרה שהרי האיש הלא נימול, הוא אסור, אפילו למרות שמדובר בכהן, אבל הוא לא נימול, הוא אסור לעבוד בבית המקדש לפני הופעת יחזקאל. מי אמר? אלא גמרא גם ירדה, ואתה יחזקאל ועשמך עקרא. זה דין שהיה במסורת, שהביאו אותו במסורת מתחילת קבלת התורה, הביאו את הדין הזה בעל פה. כלומר, משה רבינו קיבל הנחיה שאריאל אסור לעבוד בבית המקדש. זה הנחיה מסיני. לא כתוב, נכון, אבל יש תורה שבעל פה. ובא יחזקאל והוא חיבר פסוק שמתייחס לקבלה הזאת, למסורת הזאת. זה הכוון והסמך הקרא. החנמי גם לגבי הקש בין תספורת ליין, גמרא גמיר לה, ואתה יחזקאל ואסמך אקרא. כי ראינו בפסוקים שביחזקאל פרק ממדה לפסוקים חף וחף א', ההקש בין ראש ליין, זה היה מסורת בעל פה. עד שבא יחזקאל וכתב פסוק ששיקף את זה. כל הכתוב במגילת תענית לא למספד, כל התאריכים שמופיעים במגילת תענית, הסברנו והתייחסנו לזה כשלמדנו את המשנה, רשימה של ימי יום טוב שחכמים קבעו אותם כימים חגיגיים בגלל ניסים שקרו באותם תאריכים. אז הימים האלו שכתובים במגילת תענית שדלו למספד, יש שתי דרגות וזה למדנו במשנה, יש ימים שאסור רק להתענות בהם בגלל החגיגיות שבהם, ויש ימים שבנוסף לאיסור תענית אסור אפילו להספיד. אז ימים כאלו דלו למספד, לפניו אסור, לאחריו מותר. הנושא הזה הוא גם שנוי במחלוקת תנאים. נציין, יש לנו כוכבית שההמשך הוא רבי יוסי אומר לפניו ולאחריו אסור, הוא יותר חושש לחג, ליום טוב, לחגיגיות של היום טוב, ואוסר גם לאחריו. יש עוד הגדרה שראינו במשנה, ימים שהם דלו להתענאה, ימים שעשויים רק בתענית. לפניו ולאחריו מותר. רבי יוסי אומר, לפניו אסור, לאחריו מותר. לפי רבי יוסי, והסברנו את זה כשלמדנו את המשנה, קיים חשש שאם לא נאסור תענית לפניו, אם הוא יתענה ביום שלפני אותו יום שרשום במגילת תענית, הוא יגלוש ויתענה גם ביום אחר כך, וזה כבר בעיה, כי מדובר בימי שמחה, ימים טובים. הגמרא, תנו רבנן, אילין, איזה קטע שנלקח ממגילת תענית, שהוא בלשון ארמית, אילין יומיה, אילו ימים דלא להתענאה בהון, שלא מתענים בהם, ומקצתון חלק מהתאריכים האלו דלא למספד בהם, גם אסור להספיד. ודוגמה, מרש יחד ניסן ועתם ניבי, מאלף ניסן עד שמונה בניסן, זה אלו הם ימי שמחה. מה קרה? איתוקם תמידה, העמידו את דינים הקשורים לתמיד, לתמיד, תמיד של שחר, תמיד של בין ארבעים, שהמחלוקת בין החכמים לכופרים, והחכמים סברו שאין מקריבים קורבן תמיד מכסף פרטי, אלא צריך להיות ממקור ציבורי, כסף ציבורי, והיה להם מחלוקת עם הכופרים בנושא הזה. אז הם התוקם תמיד, העמידו את התמיד, והימים האלו דלו למספד בהם, הם לא רק עשויים בתענית, אלא הם עשויים גם בהספד. מתם לבי עד סוף מועדה, יש המשך ימי שמחה אחרי השבוע שהזכרנו, השמונה ימים שהזכרנו, וזה מהשמיני של ניסן עד סוף פסח, עד חף א' ניסן, איתותב חגה דשבועיה דלו למספד בהם, גם הימים האלו הם נקבעו נקרא לזה כיום טוב, יום טוב ארוך. מה קרה שם? איתותב חגה דשבועיה, שוב פעם הכופרים חלקו על החכמים, הכופרים טענו ששבועות חייב להיות ביום ראשון של השבוע כדי שיהיה סוף שבוע ארוך, והחכמים חולקים. וכפי שהחג הראשון, יום טוב ראשון, היה יום טוב ברמה גבוהה, דהיינו עשו אפילו להספיד בהן, גם היום טוב השני הזה. יש פה סימון חדש ומעוין, והוא מדגיש את הביטוי אמר מור, ובשוליים כתבנו ציטוטים מהמקור ממגילת תענית. המשולשים יהוו עבורנו מעקב, משפיץ למעלה שאלות, שפיץ למטה תשובות. אמרנו מראש יחד ניסן עתם נבי איתו גם תמידה דלו למספד. למה לי מראש יחד? למה היה חשוב למגילת תענית לומר מראש יחד, מראש חודש? אנחנו בסופו של דבר חותרים לומר שהם ימים טובים. אני מהסס להשתמש במילה ימי חג, כי המילה חג יש לה משמעות הלכתית, אבל יש גם כדאמריין שאיך שאנשים משתמשים בחג, כמו חגיגיות. אז אם אני מדי פעם אומר חג, הכוונה שלי ליותר כדי אמרי אינשי, כמו שאנשים משתמשים בביטוי. השאלה כאן, למה אם רוצים לתת את הקצוות, את ההתחלה והסוף של אותו חג, שאיתוקם תמידה, שטיפלו בנושא של התקציב עבור תמיד התמידים. למה צריכים לנקוט בראש חודש ניסן? אז הגמרא שואלת, אני קורא עוד פעם, אמר מור, מריש ירחד ניסן עד תם נבי תוקם תמיד עד הלא למספד, למה לי מריש ירחד? למה? מתרי בניסן. היה אפשר לומר מבית ניסן, וראש חודש גופה יום תלפו ואסור, כי אם כל המטרה הוא רק להגיד שהימים האלו הם עשויים בהספד, תעזוב ראש חודש, תגיד מבית ניסן, ולגבי א' ניסן ראש חודש עצמו הוא אסור, הוא אסור בתעניות בהספדים. אמר רב, לא נצריכה, מה שבמגילת תענית מזכירים א' ניסן, יש לזה השלכה נוספת. אז לא נצריכה אלא לאסור יום שלפניו, שחף תת אדר יאסור בהספק. הגמרא שואל ושלפניו, נמי, למה צריכים לציין א' ניסן כדי לכלול חף תת אדר? תבק וידבי ליום שלפני ראש חודש. גם אם לא היינו אומרים שיש חג של תוקם תמידה שמראש חודש ניסן, תגיד מבית ניסן, וקודם אמרת שהזכרנו ראש חודש ניסן כדי לכלול גם חף תת אדר, גם בלי להזכיר א' ניסן במזכרת יום דיתוקם תמידה, נסמוך על כך שחף תת אדר הוא יום שלפני ראש חודש. הגמרא עונה, ראש חודש דאורייתא הוא, ראש חודש הוא נחשב יום טוב מכוח הפסוק, ודאורייתא לא בא חיזוק. זה שאנחנו אוסרים גם יום שלפני זה כדי לחזק את היום עצמו, אז אומרים שלא רק היום עצמו הוא אסור בהספד או בתענית, גם היום שלפניו זה מחזק. אבל דבר שהוא קיים כסוג של יום טוב מן התורה, הוא לא צריך את החיזוק. אז כדי לכלול חף תת אדר צריכים לומר שא' ניסן יש לו פן מדרבנן, וזה שקבענו אותו כיום דאיתוקם תמידה. תתניא, הימים האלה הכתובים בגלל תענית לפניהם לאחרים אסורים. הימים שלפניהם ערב יום טוב של מגילת תענית ומוצאי יום טוב הם אסורים, שבתות וימים טובים הם אסורים, לפני אחרים מותרים. ומה ההפרש בין זה לזה? תשובה, הללו דברי תורה, שבת יום טוב הם מדאורייתא, ודברי תורה הם צריכים חיזוק. הללו הימים שכתובים במגילת תענית, דברי סופרים הם מדרבנן, ודברי סופרים צריכים חיזוק, ורק בגלל שהם דרבנן אפשר לכלול גם היום שלפני חף תת אדר. עד כאן שיעורנו להיום.